שלום וברכה. נכון, יש גשם, אבל אנחנו כולנו גיבורים והגענו לכאן. אנחנו ממשיכים בפרק כ"ח בספר שמות, והגענו בשעה טובה לפסוק ל"ו. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לשם. כלומר, ציץ זה משהו ששמים על הראש, במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. אז מה יותר קדוש, הציץ או התפילין? חז"ל אומרים, תפילין יותר, יש בו יותר אזכרות. בציץ יש אזכרה אחת, בתפילין יש 21 אזכרות. אז זה יותר גדול התפילין מהציץ. אבל למה צריך בכל זאת ציץ? הרי הוא מספיק היה לכאורה שיניח תפילין. הרי הכהן הגדול היה מניח תפילין, והיה מקום בין הציץ לבין המצנפת, כי יש מקום בראש לשני תפילין, אז מקום אחד בשביל הציץ, עוד מקום בשביל התפילין. זה אגב אומר שהכהן הגדול היה מניח רק תפילין אחד, או ראשי או רבנותם, תלוי לפי השיטות, אבל היה ציץ ותפילין. עכשיו, מאיפה בכלל...
ציץ, רואים את שם השם.
אתה אומר שבתפילין לא רואים את שם השם, אז לכן זה יותר גדול הציץ. אז יש צד כזה, גם זה עשוי עם זהב. זהב זה יותר יקר מעור, לא שום ספק. אלא שזה מדרכי המלכות. כן, מלך שם עטרה בראשו, כהן הגדול הוא גם כן סוג של מלך, ולכן יש עטרה בראשו. למה דווקא המקום של התפילין? כך היה מקובל בימי קדם. הרי המצרים הקדמונים היו מניחים במקום התפילין שלנו איזה נחש שנמצא בדיוק במקום של תפילין של ראש, מזה אולי אפשר ללמוד בדיוק מהו המקום של הנחת התפילין, והתורה ציוותה עלינו במקום הנחש המצרי לשים תפילין שהם מורים על קבלת עול מלכות שמיים. לכן אמרו גם חז"ל שהציץ בא לכפר על עזות מצח. למה צריך דווקא שהכהן הגדול יכפר על עזות המצח? כי עזות המצח מצויה יותר אצל אנשים גדולים מאצל אנשים קטנים. הרי יש גם מצנפת לכהן אדיוט. מצנפת לכהן אדיוט כדי לכפר על גסות הרוח. יש הבדל בין גסות רוח לעזות המצח. גסות הרוח זו תכונה רגשית, בעוד שעזות המצח זו תכונה אינטלקטואלית, שהאדם מפני שכלו איננו נכנע לבעלי הסמכות. לכן צריך ציץ זהב, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לשם. עכשיו, זה דבר שצריך לברר. בציץ היה חרוט, לא חרוט, היה מפותח, היו מפותחים שתי מילים, קודש לשם. נשאלת השאלה, איך זה היה כתוב? אז בגמרא כתוב שהיה כתוב קודש לה, כן, קודש למד, ולמעלה, כלומר, בהמשך של השורה, אבל במקום יותר עליון, שם הוויה, י"ק ו"ק. כן, כלומר, היה לא הלמד, בלי הלמד, היה שם הוויה, שהוא למעלה מקודש ל. עכשיו, אפשר להבין למה. שם השם יותר חשוב מכל מילה אחרת. אי אפשר לשים את שם השם באותה השורה. אבל אז יש בעיה. רבי יוסי אומר, שהוא ראה את הציץ ברומא, והיה כתוב עליו קודש לשם בשורה אחת. אז הוא צודק או לא צודק? הוא צודק. אז איך, חזל, איך החכמים אמרו שקודש ל היה למטה ויוד קרב כלמעלה? או שזה רעיוני, או שברגע שהציץ הגיע לרומא, אז שם השם יורד. יש שפלות בהשראת השכינה, כמו שנצר השכינה. בזמן הגלות הרי אומרים תיקון חצות כדי להצטער על צער השכינה וכדומה. אז זאת אומרת שיש קודש לשם בשורה אחת ברגע שהציץ הגיע לרומא. כשהוא לא היה ברומא זה היה אחרת. איך זה אפשרי? מה?
איתן ראייה שהוא
ביניין
ולא ראה.
זה מה שאתה אומר, אבל הגמרא אומרת שהוא ראה, או שלפחות הוא אומר שהוא ראה, ברוך אתה אדוני.
ברוך הוא וברוך שמו.
אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך. טוב, אז זה הציץ. מזה אגב, הגמרא דנה שיש מקום בראש לשני תפילין. נשאלת השאלה, למה יש מקום בראש לשני תפילין? הקדוש ברוך הוא ברא לנו ראש שיש לו מקום לשני תפילין, בין שורשי השערות הקדמיות לבין מקום שמוחו של תינוק רופס. אגב, זה אומר שמדובר בתפילין קטנות, לא גדולות. בכתבי הגאונים כתוב שלגאון מותר שיהיו תפילין בגובה של שתי אצבעות על שתי אצבעות, אבל לאנשים שאינם הגאון, כמו האנשים הפשוטים, כלומר כולנו, זה אצבע על אצבע ברום אצבע. היום תפילין כאלה לא מצויות, תפילין קטנות נחשבות ליקרות יותר, זה יותר קשה לכתוב בכתב קטן מאשר בכתב גדול, אבל פעם זה היה דווקא מצוי.
$5,000?
כן, הקטנות $5,000. השאלה, איזה דולר? יש דולר קנדי, יש דולר אמריקאי, זה לא אותו דבר בכלל. אבל בכל מקרה זה ייסורים לקנות את זה, זה ויה דולר רוזה. עכשיו, אבל מזה אנחנו מבינים שמלכתחילה התורה הניחה שאנחנו יכולים להגיע למצב של הנחת שני זוגות תפילין, רש"י ורבנו תם. לפי הקבלה יש מקום גם לתפילין של רש"י, גם לתפילין של רבנו תם, הם מציינים מדרגות שונות בקודש. כן.
מה לעשות שבשם השורות, קודש להשם.
נו.
לכאורה היה פעם, אני לא יודע מתי זה השתמש, למשל, היום כתוב קודש להשם. אחר כך הגיעה תקופה שהוציאו את ה-ה, והכניסו פתח תחת הלמד.
מסיבה פשוטה, למה יש פתח תחת הלמד? בגלל שאנחנו לא אומרים שם הוויה, אנחנו אומרים שם אדנות. אז זה לאדוני, אתה חייב לשים פתח תחת הלמד, בגלל הקריאה, האופן שבו אתה קורא. בסדר? זה הסיבה. אבל בספר תורה זה לא כל כך משנה, אין ניקוד בספר תורה. לא, יש. כן. זה עם פתח פתח. נכון, נכון, נכון. טוב. עכשיו, הרעיון שצריך לשים שני זוגות תפילין, זה מכוון בקבלה כנגד שתי ספירות שונות, מלכות כנגד רש"י ורבנו תם כנגד הבינה. עכשיו, זה דבר מעניין שבמסכת, זה אני לא כך, אתם תאהבו את זה, אבל במסכת מתים של תותנח אמון, שמצאו בפירמידה שלו, ראו שבמקום של התפילין יש שם גם נחש וגם נשר. וזה, לפי הקבלה, זה מלכות בבינה. אז הייתה להם אינטואיציה מסוימת, מתוך הקליפה הזאת יצאו לנו התפילין שלנו. טוב, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קושיהם. מה זה מרצה, ציץ מרצה, על קורבן שלא זרקו את דמו על המזבח. כן.
אינני מבין, מדוע צריך להשוות את זה לדגמים של נחש וכל מיני דברים, ואין התורה המצרית והאמונה, זה הבסיס, ואנחנו צריכים להשתוות אליהם. שוב ושמיים.
אתה בעצם לא מקבל את דעת הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שכל דרכי עבודתנו לקוחים מעובדי עבודה זרה. כן? הרי מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודתנו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. זה בסדר. עכשיו, תגיד, זה הסברה רציונליסטית, זה גם הסברה של המקובלים, שאומרים שבתוך הקליפות יש ניצוצו של קדושה, ואנחנו מעלים אותם.
זאת אומרת, אם הדברים כאלה נעלמים לעולם, אין עבודה זרה,
שאלה נפלאה, כן? לכאורה, וזה קושיה ששואל הרב קוק, אתה שואל כמו הרב קוק, שהרב קוק אומר שההסברים של הרמב״ם למצוות הם הסברים שפונים אל העבר, אבל אם אני לא יודע את העבר, או העבר נשכח עם הזמן, מה יהיה הטעם של המצוות? לכן אומר הרב קוק, מלבד הטעמים של העבר, צריך לחפש במצוות טעמים של העתיד. אז זה השלמה של טעמי המצוות, יש על זה מאמר יפה של הרב קוק, נקרא תללי אורות, שבו הוא מראה הרבה דוגמאות כיצד מצוות שהיה להם הסבר כלפי העבר, מקבלים גם הסבר כלפי העתיד. אני אביא דוגמה אחת. יש לגבי מצוות כיסוי הדם. יש מצווה לחסות, כשאדם שוחט חיה ועוף, לא בהמה, אבל כשהוא שוחט חיה ועוף, אז ההלכה היא מצוות עשה, מצוות עשה לחסות את הדם. מאיפה זה בא? אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, שהייתה בימי קדם אמונה בשדים, וכאשר רצו לבוא במגע עם השדים, היו חופרים גומה וממלאים אותה בדם של חיה ועוף, ועושים סעודה מסביב ומזמינים את השדים. שעל זה נאמר, לא תאכלו על הדם, ההסבר המקורי זה זה, שלא לעשות סעודה כזה. עכשיו, כיוון שהתורה רצתה להילחם באמונה הזאת, היא ציוותה לחסות את הדם, כדי שיפסיקו עם העניין הזה של השדים. אומר הרב קוק, יפה מאוד, אבל אם אני לא יודע את כל הידיעות האלה, אז מה המשמעות עבורי? אומר הרב, זה בעצם כיסוי של ראיות אחרי רצח. הרי אתה שוחט חיה ועוף. חיה ועוף הם חיים בתוך הטבע, למה הלכת להשתלט עליהם? אז אמנם מותר לך לאכול אותם, אבל תתבייש. והבושה היא זו שגורמת לך לחסות את הדם. ואז זה בעצם מבשר את העתיד הנפלא, שכשהאנושות תהיה צמחונית, אז לא יאכלו יותר מחיה ועוף. אז זה בסדר, מה שאתה אומר הוא נכון, זה לא סותר שיש גם טעמים כלפי העתיד. אוקיי, ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים, ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנת תעשה מעשה רוקם. אז זה כבר, הדברים האלה יש גם לכהן אדיוט. יש לו, אז הקטונת עשויה משש. מה זה שש? זה פשטן. אז למה שלא תגיד פשטן? פשטים, הרי המילה פשטים קיימת בתורה.
זה פשטן יקר.
יפה, זה פשטן עם עיבוד מיוחד. שש, כלומר, יותר, דורש הרבה יותר עבודה. אומרים חז"ל שהיה עשוי ממשושים. משושים, משושים.
אומרים לזה פילוסים.
פילוסין, יפה, פילוסין. ועשית מצנפת, שש גם כן, ואבנת תעשה מעשה רוקם. עכשיו, חז"ל אומרים שבשמחת בית השואבה, היו עושים את הפתילות שבהם היו מדליקים את שמחת בית השואבה, את הפתילות היו עושים מבלי מכנסי כהנים, ומהמייניהם. מה זה מכנסי כהנים? זה עשוי מפשטן גם כן. המיינים, המיינים הכוונה האבנת. האבנת. עכשיו שואלים התוספות, אז למה לא הביאו גם מהכותונות והמצנפת? למה רק מהמכנסיים ומהחגורות? אז התוספות אומרים, מן הסתם גם מהכותונת והמצנפת היו מביאים. התירוץ הזה ודאי לא מספק. אלא הכוונה שהם באו שמה לחפר על קדושת הברית. קדושת הברית קשורה למשני הבגדים של המכנסיים והחגורה דווקא. ולבנה אהרון. עכשיו עד עכשיו, אבנת תעשה מעשה רוקם, האבנת של הכהן הגדול היה שונה מן האבנת של כהן אדיוט. מה? מחלוקת. אבל גם לימן דאמר שזה היה אותו חומר, ברור שזה של הכהן הגדול היה יותר, היה יותר מכובד, כתוב עליו מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה כותונות, ועשה להם ממנטין ומקבעות, תעשה להם מכבוד לכנת ארץ, ללבשת אותם את אהרון אחיו את בנת ביתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם בכהנון. כלומר, הבגדים הם גם חלק מ... הפיכתם לכהנים. כן, כי הרי הכהן כל עניינו לעשות רושם על ההמון, אז זה מה שנקרא לכבוד ולתפארת, ומשכת אותם ומיתה את ידם וקידשת אותם מחדולים. ועשה להם מכנסי בעד לחסות בשר רבה ומתיים ולרחיים יהיו. זה לא בכלל שמונה בגדים. כלומר, זה כן, כדי שיהיה שמונה צריך גם מכנסיים, אבל זה לא לכבוד ולתפארת. אף אחד לא רואה את המכנסיים האלה. הם מכוסים. לכן הם רק מצד כיסוי בשר ערווה עבור הכהן. והיו על אהרון ועל בנה בבואם ולא אל מועד, או בגישה מהזבח לשרת בקודש, ולא יישאו אבות ומתו. חוקת עולם לא ולזרעו אחרה.
כאן
כהן שישרת את אותם
בגדים חייבים
כאן בגדים. כן, יפה. רגע, מה קורה פה? אנחנו... אנחנו עוברים... רגע, יש פה משהו, טיפול רק רגע. אנחנו רוצים להגיע לפרק כ"ט, רבותיי. אנחנו נגיע, אל תדאג. פרק? הנה פרק כ"ט. עכשיו, פרק כ"ט הוא מיוחד במינו, הוא מדבר על הקורבנות המילואים. קורבנות המילואים, הכוונה, הקורבנות שהוקרבו בחנוכת המזבח. ראשי תיבות כי טוב, הכ"ט זה כי טוב. טוב, מה אתה אומר? כי טוב כותבים בקוף או בקף? לא. בקוף, כן? טוב, עכשיו, יש בספר ויקרא, אני כאן מדלג לרגע אחד לספר ויקרא, שתי פרשיות שעוסקות בקורבנות, ויקרא צד. ויקרא, הוא מדברת על עולה, מנחה, חטאת וכו'. בפרשת צד, גם כן, כתוב על עולה, חטאת, ובסוף הקורבנות כתוב, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים. אם תחפשו פרשת צו, לא תמצאו קורבנות מילואים. לא תמצאו. אין קורבנות מילואים. אז מה זה אומר? זה אומר שפרשת תצווה פרשת צו, היו פרשה אחת. וכאשר משה כתב את התורה, הוא חילק את הפרשה, חלקה בפרשת תצווה, חלקה בפרשת צו. אבל הסיום הוא סיום כללי, לאשם ולמילואים ולזבח השלמים. כלומר, זה כולל את הקורבנות שבפרשת תצווה. ככה מפרש הרב דוד צבי הופמן. זכותו יגן עלינו בפירושו לספר ויקרא. עכשיו, למה לחלק את הרשימה של הקורבנות בין פרשת תצווה לפרשת צו? כי פרשת תצווה מדברת על קורבנות שהיו רק לשעתם ולא לדורות. ספר ויקרא, שהוא הקורבנות לדורות, מביא גם את הקורבנות שנצטוו אז. אבל שהם לדורות. בסדר, זה רק כדי להבין את המבנה של הפרשה.
אבל למה לחלק לשניים?
לא, מה לך? למה? מי שאל?
מי.
פשוט מאוד. יש קורבנות שניתנו רק לשעה, זה הקורבנות של פרשת תצווה, ואילו הקורבנות של לדורות הם בפרשת צו. וזה אמרתי, וזה, ולכן אתה שאלת עוד פעם, אז אני עניתי עוד פעם. בסדר? טוב. וגם הוא אמר לך שזה מה ששאלת, כן, מה שאני, טוב. אז בקיצור, כאן יש לנו קורבנות מיוחדים שבעצם כוללים בתוכם את כל דרכי העבודה שתהיינה אחר כך במשכן. לכן, אף על פי שהם מיוחדים לאותה שעה, יש להם הרבה דמיון בקורבנות שבאים אחר כך. בואו נראה. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לחיילי. לקח פר אחד בין בקר ואלים שניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן, ופקי מצות משורים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד, וקרבת אותם בסל ואת פר, את הפר ואת שני האלים. כלומר, יש פה תערובת גם של קורבן עולה, וקורבן חטאת, וקורבן קורבן לא בדיוק מנחה, אלא קורבנות של תודה, דומה לקורבן תודה, שמביאים אותו גם כן כל מיני ריקוקים וכדומה. ואת הארון, עכשיו, זה צריך, כל פעם שמקריבים חטאת, מקריבים עולה. מדוע? החטאת זה בא לחפר על החיסרון. העולה זה בא לבטא את העלייה של האדם לשם שמיים, בלי קשר לחטאים. מקסימום על הרהור הלב. עולה באה על הרהור הלב, אבל אפשר להקריב עולה רק בשביל נדיבות הלב. לא חייב דווקא שהרהור הלב. לעומת זה חטאת, תמיד באה בגלל איזשהו חטא. אם היינו מקריבים רק חטאת, זה היה אומר שהאדם מלכתחילה נחשב לחוטא. וזה הרי לא נכון, לא כל אדם חוטא, וגם מי שחוטא יכול לעשות תשובה. לכן קורבן החטאת איננו יכול להיות עיקר. אתה מביא חטאת, אתה חייב להביא עולה. אם אתה מביא עולה, אתה לא חייב להביא חטאת. מביא רק עד? לא הבנתי.
שוגג, לא מזיד.
חטאת זה על שוגג ולא על מזיד. אתה מדבר על חטאת קבועה. אתה לא מדבר על קורבן עולה ויורד. בסדר, טוב. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח או אל מועד ורחצת אותם במים. כלומר, תבילה. ולקחת את הבגדים ותבשה את אהרון את הכותונת ואת האפוד והאפוד ואת החושן ואפדת לו בחשב והאפוד ושמת המצנפת על ראשו ונתת מזרח קודש על המצנפת מים המכנסיים מובן מאליו. ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. מה זה שמן המשחה? זה לא כתוב. עד עכשיו לא למדנו שיש שמן משחה. איפה ראינו את שמן המשחה בתורה? פרשת כי תשא, פרשה הבאה, לא פרשה הזאת. אבל מזה אנחנו מבינים שמשה כבר נצטווה על שמן המשחה עוד לפני כן. מכאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה, במקרה הזה זה הכרחי. מה יש לשמן המשחה שהוא מיוחד? שמן המשחה, אנחנו נלמד את זה בהמשך, זה שמן שלא קלה לעולם. כן, כמו המופתים של הבבא סאלי, שהוא היה שופך את הערק ולא היה נגמר, אז אותו הדבר, שמן המשחה, שופכים אותו, לא נגמר לעולם. מה זה אומר? שמן המשחה מציין את הנצח. לעומת זה, יש משהו אחר שצריך לעשות, שדומה לשמן המשחה, כתורת. כתורת צריך לחדש כל הזמן. כל שנה צריך מחדש, לעשות את כל סמני הקטורת. זאת אומרת שיש דברים שהם נצחיים, דברים שהם מתקלים ומתחדשים, וזה שני דרכי העבודה. הכהן הוא אחראי על הקטורת. משה, שהוא מידת הנצח, הוא אחראי על שמן המשחה. הוא נותן ערך של נצחיות לכהונה.
שמן המשחה לא נגמר לעולם?
שמן המשחה, האם הוא נגמר או לא נגמר? נגיד לפי מה שאמרתי לפני דקה וחצי, הוא לא נגמר. לא, שום דבר.
אותו בקבוק?
אותו קרן. קרן של שמן המשחה.
מתי זה נמשך?
עד היום צריך למצוא את שמן המשחה, תחפשו אותו. ברגע שתראו קרן מלאה בשמן, שהשמן הזה לא נגמר. לא, בית שני נגנז שמן המשחה. אז צריך למצוא אותו. לך תדע איפה הוא. כן, מה? יצוק. כן, אנחנו נמצא אותו, למה לא? אגב, זה לא עשוי, זה לא שמן זית, זה, אנחנו נראה, זה קידה ועוד כל מיני דברים כאלה. בקנמון בסן, זה שמן זית הין. ואת בניו תקריב, והתבשתם כותונות. וחגרת, עכשיו, מה זה להקריב? כן, להקריב זה כאילו שהכהנים הם בעצמם קורבן. באיזשהו מקום, זה מה שהם עושים, הם מוקדשים לעבודת השם תמיד, וחגרת אותם אבנה את אהרון ובנה, וחבשת להם מלבעות, והיית להם כהונת עולם, כהונת פקת עולם, ומיית יד אהרון ויד בנה, עכשיו, לכאורה, אם כן, אם משה מושך את הכהנים, והופך אותם לכהנים, משה גמר את העבודה. ופתאום אנחנו רואים דבר לא מובן, והקרבת את הפר לפני אוהל מועד. אז זה משה. לא, למלא ידיים הכוונה להעביר לו תפקיד. מילא את ידו, הכוונה נתן לו תפקיד. כן, אבל הבעיה היא שאנחנו רואים, והקרבת אתה, משה, את הפר, לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר, לפני השם פתח עוד מועד, ולקחת מן הפר, ונדל קרנות המזרח בצבעיך, ואת כל האדם תשפוך על יסוד המזרח, ולקחת את כל החלב, ומחסה את הקרב, ותראה על הכבד, ושתי הכלל תלכה את הפשר עליהם, וקלטה מזבחה, ואת בשר הפר, ואת עורו, ואת פרשו, תשרוף בעץ מחוש למחנה, חטאת הוא. אז בעצם משה הוא זה שצריך לעשות את העבודה, לא הכהנים. כי משה היה כהן גדול. הרי אם אומרים לו, הקרב אליך את הארון, לכהנו לי, אז משמע שמשה הוא בעצמו, בעל כוח של כהונה. אז משה היה כהן גדול במשך 8 ימים, וזה נכון, במשך 7 ימים, הוא זה שעשה את כל העבודה. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה אומר שכל הסמכויות בישראל הן התפרטות של אישיות אחת. יש לנו 4 סמכויות בישראל, מלך, שופט, כהן, נביא. משה הוא מלך, והוא קובע מי הממשיך למלוך אחריו, יהושע. והוא כהן, והוא קובע, מה? זה נכון. נכון, אבל הוא אומר שמשה צריך למנות את יהושע. זאת אומרת שזה מכוחו של משה. השם אומר שמכוחו של משה בא המלך. מכוחו של משה בא הכהן הגדול. מכוחו של משה בא הסנהדרין, השופט. כי הרי ה-70 איש שמרכיבים את הסנהדרין, זה היה ההצלה של הרוח אשר על משה עליהם. ומשה הוא אדון הנביאים, ומכוחו כל הנבואות שבאות אחר כך. כי לא באו הנביאים אלא להזהיר על תורת משה. זאת אומרת שמה שמאוחד באישיות של משה, הולך ומתפרט במהלך הדורות. עד כדי כך שאי אפשר לחבר, לאחד באישיות אחת את כל 4 הסמכויות. מלך לא יכול להיות כהן גדול, כהן גדול לא יכול להיות מלך, וכדומה. זאת אומרת שמשה מאחד את הכל כי הוא מחוץ להיסטוריה. הוא בתוך המדבר. במדבר הכל מיוחד, בהיסטוריה הכל נפרד. כן.
על המילה ושחט, כן. שלשלת.
שלשלת, כן. יפה.
משה רבינו, כאן, כביכול, ועד,
אתה אומר שמוד...
כבודו של אחיו אהרון.
יפה, יפה. יש כמה שלשלות בתורה. עכשיו, יש פה דבר מעניין, פסוק י' ד'. ואת בשר, נו, ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. לא מובן בכלל. כי הרי חטאת נשרפת זאת רק חטאת פנימית. וזאת הייתה חטאת חיצונית. כלומר חטאת פנימית היא חטאת שאדם שלה מוכנס אל ההיכל או אפילו אל קודש הקודשים. חטאת חיצונית היא חטאת שאדם שלה נשפך רק על המזבח החיצון. ואומר רש"י, לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת, אלא זו. מה קרה? שפתאום צריך לשרוף חטאת חיצונית. אלא אם כן נאמר, הוראת שעה, כן, אבל אני רוצה להבין למה הוראת שעה. זה שזה הוראת שעה, זה אני מבין, אבל למה ההוראה הזאת? זה בא לומר שהמזבח באותה שעה היה קודש קודשים. כמו שראינו בהמשך, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. זאת אומרת, לפני שנקבעה המרכזיות של קודש הקודשים, הכל סובב מסביב למזבח. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב, למה? כי השאלה איפה מרכז המקדש. האם מרכז המקדש זה קודש הקודשים, או שמרכז המקדש זה המזבח? הרמב״ם אומר, מצווה לבנות בית לשם, שיהיו ישראל, להקריב בו הקורבנות, ולהיות ישראל עולים אליו 3 פעמים בשנה. אז עכשיו, כשישראל עולים, זה כדי לראות את פני השם. פני השם זה בקודש הקודשים. אבל אם זה להקריב הקורבנות, אז המרכז, זה המזבח. אז זה 2 פונקציות שונות של המקדש, האחת שנוגעת לעם ישראל, והשנייה שנוגעת לחטאים. אז לכן, וזה היה חשוב שבתחילת העבודה יתברר שזה עניין אחד, שהמזבח הוא בעצמו קודש הקודשים, ולכן החטאת שנעשית, החטאת הראשונה בהיסטוריה שנעשית על המזבח, תהיה חטאת נשרפת, כמו חטאת פנימית. יש חטאת שלא אכלו, זה נכון, אבל זה בפרשה, כן, אבל זה לא היה מן הדין. זאת אומרת, שם יש ויכוח. אבל פה זה עיקר הדין. זה עיקר הדין. ואת האילה אחד...
זה בית שני.
כן.
בבית שני.
נכון, נכון. בבית שני, קודם כל, בנו את המזבח. מה אתה רוצה לומר? בזה נו, אז מה ההסבר?
בהתחלה, המזבח הוא המרכז של ה...
כן.
אבל...
כן, אבל ימי שלמה זה היה הפוך. ימי שלמה בנה את, את המקדש. אחר כך את המזבח. טוב, אז כנראה שזה להשליף אחד את השני. אבל במשכן, הכל עניין אחד. ואז אחרי שיש חטאת, בא העיל השני, העיל שכה האחד, תיקר וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחט את, את העיל ולקחת את דמו וזרקת על מזבח סביב, ואת העיל תנתח נתחה, ואחת ספק מוגרה ונתן נתחה ועל ראשו, נפתחת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לשם, ריח נפוח אישה לשם. כפי שאמרנו, אין חטאת בלי עולה. ולכן יש הכרח להקריב עולה. עכשיו, האם אדם שמביא חטאת קבועה מביא גם עולה? אני חושב שכן. זה שכן.
אבל לא כתוב.
לא כתוב?
לא.
אבל זה רצוי, למשל יולדת. יולדת מביאה חטאת, וגם עולה. כן.
גם זה.
טוב, אני לא יודע אם היו מקריבים, אבל במקום שמקריבים את ששוחטים את העולה, שמה שוחטים את החטאת, כדי שאדם לא ידעו, אלה שהם מסתכלים, לא ידעו מה הוא מביא, האם הוא מביא חטאת או עולה. אז כנראה ש... מה? לא, היא לא עולה, חטאת לא עולה. אבל המקום שבו שוחטים את העולה, שם שוחטים את החטאת. אז אני לא יודע מה קורה עם חטאת קבועה. מה?
אה? בסופו דבר, אם הוא יבקש שתי דקות, אז נראה שאת הדם של החטאת,
הוא שם.
שם על הקרנות, ואת הדם של העולה, שופטים על המזבח.
כן, זה נכון. אז אין מה לעשות, כן? אבל כמה שיותר להסתים. כן, אז בכל מקרה, אני לא יודע אם בחטאת קבועה אדם חייב להביא עולה, אבל מן הסתם רצוי, זה כמו ש... כשמביאים, אני יודע, את קורבן הפסח, אז צריך גם להביא קורבן חגיגה, לא יראו פני השם ריקם. יש, אני חושב שיש ערך לדבר. אני ממליץ, כשתקרירו חטאת, תביאו גם עולה. זה מומלץ, מומלץ. מה? תרנגולת, לא, מה פתאום? או יונה, או יונים, או תורים או בני יונה. לא, חטאת העוף זה לא תרנגולת. זה או שני תורים, זה או תורים או בני יונה. אני חושב שרצוי להביא עולה. ובכל מקרה, פה יש עולה. ולקחת את העיל השני, ואז זה ההתחלה של השלמים. אז יש לנו פה חטאת עולה ושלמים, כי זה סוגי הקורבנות שיוקרבו, שעתידים להיות קרבים במשכן. ולקחת את העיל השני, שמח אהרון ונתן תנוח שעיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונתן תנוח אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן יד דם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית. הזרקת את הדם על מזבח סביב. עכשיו, למה הסיפור הזה של תנוך, בוהן ובוהן? כן? קודם, כן, כן, גם מצורע, גם נזיר. יש כמה פעמים שמי שצריך להכשיר את הכנסתו לתוך הקודש, צריך לחפר על, לשים דם עליו, כאילו שהוא מזבח. כאילו שהוא קרנות המזבח. עכשיו, התנוך זה החלק של האוזן שבולט. הבוהן זה גם החלק של היד שבולט, וגם של הרגל שבולט. וזה דווקא החלק הימני, איך אומרים, נכנסים ברגל ימין. כלומר, הכוח באדם שפועל הוא הכוח הימני יותר מהכוח השמאלי. לכן אמרו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. צריך לקרב יותר מאשר לדחות. אז גם פה, כיוון שהוא עומד להיכנס, החלק הראשון של הגוף שייכנס אל הקודש, צריך שיהיה לו כפרה. ולקחת מן הדם אשר על המזבח, ומשמן המשחה, והיזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו, ועל בגדי בניו איתו, וקדשו ובגדיו, ובגדי בניו איתו, ולקחת מן העיל החלב, והעלייה, ואת החלב, ומחסה את הקרבית יותר, את הקרבית שקל יותר חלב ושלם, ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא. עכשיו, מה זה שוק הימין? שוק הימין, מי אוכל אותו? הכהנים אוכלים את שוק הימין. אבל עד כמה שאני זוכר, כהן אוכל חזה בשוק. פה הכהן אוכל רק שוק. איפה החזה? עוד מעט אנחנו נרד. איך יודעים שזה שוק הימין? תיקח בהמה ותראה איזה רגל נמצאת מצד ימין ואיזה רגל נמצאת מצד שמאל. זה לא בעיה. כן, ברור. אבל תראה, אם עסקת אי פעם בשחיטה או בהפשטה של בהמה, אתה יודע מי זה, איפה שוק הימין. זה לא בעיה בכלל. כן. כן, וגם על השקית כתוב שריר הזרוע, 8. כן? לא, זה כתוב על השקית גם. שריר הזרוע, 8-8 או 8. כן, לכן לא מביאים תרנגולת על המזבח. כן, טוב.
תנוך.
תנוך זה החלק העליון של האוזן. זה התנוך. לא הצ'ופצ'יק, לא העלייה של האוזן. כן. לא, דווקא לא. תלוי, היום שמים עגילים גם למעלה. כן, זה כן. כן. כן? עניין. טוב. וכיכר לחם אחד וחלת לחם שמן אחד, ורקיק אחד בסל המצות אשר לפני השם. מה עם חלת חמץ? לא, אסור להקריב חמץ על גבי המזבח, ושמת הכל על כפי אהרון ועל בניו, והנפת אותם תנופה לפני השם. את מי צריך להניף? את הכהנים. את הכהנים צריך להניף. איך משה צריך להניף 5 כהנים בסך הכל? אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר, הוא צריך להיות חזק, משה. לא, כל אחד בנפרד. נו, כמה כל אחד שוקל? הוא צריך להניף אותם. כן, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, זה לא דבר פשוט. אתה אומר, עזרו לו. יכול להיות, יכול להיות ש... לא יודע, משה כנראה חזק. חזל אומרים שהוא היה בגובה 10 עמות. אתם מאמינים לזה? 10 עמות, 4.80 מטר. ראיתם בן אדם בגובה 4.80 מטר?
היום
לא. לא, אז המהר"ל אומר, מה זה שמשה 10 עמות? זה הגובה הראוי למשה לפי מדרגתו. אבל במציאות היה גבוה כמה שיותר. אבל לא באמת ככה, 4.80 מטר, כי יש גם עיכוב מצד הטבע. אבל מצד המעלה, ראויה לו, הוא היה ראוי ל-10 עמות. כן, בדיוק, זה הכוונה. 10 עמות זה הגובה של המשכן. לכן הקרשים היו בגובה 10 עמות, הוא לא יכול היה להיכנס אם הוא היה יותר מזה. כן? ושמת הכל על כפי הארון וכפי בניו ונשא אותם לפני השם. לקחת אותם מידם וקראת מזבחה על העולה לריח נפוח לפני השם משהו לשם. לקחת את החזה. עכשיו דיברנו באמת, כהן לוקח חזה בשוק. כאן הוא נותן להם את השוק. מה עם החזה? ואל המילואים אשר לארון ונשא אותו תנופה לפני השם והיה לך למנה. זאת אומרת, משה מקבל את החזה. את החזה למנה. מה הבעיה? חזה של עיל. עיל, כן, חזה של עיל. נו, למה לא? אפשר לאכול את זה. כן, כן, זה טוב. אז עכשיו, למה? כי משה הוא כהן גדול. אז זאת אומרת שחזה ושוק, מה ההבדל בין חזה לשוק? חזה זה המקום של הלב, המקום של האומץ, התכנון, הכוונה לפעול. שוק זה כבר מה שפועל ממש. עכשיו, זה הביצוע. אז משה הוא הרעיון, הכהן הוא הביצוע. לכן, החזה למשה והשוק לכהן. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה, אשר הונף ואשר הורם, מאל המילואים, מאשר לארון ומאשר לבניו, ואל לארון ולבניו חוק עולם את בני ישראל כתרומה הוא, ותרומה, יהיה מת בני ישראל בזבחי שלמם תרומתם לשם. זאת אומרת, כשאדם מביא קורבן שלמים לעתיד, הוא צריך לתת חזה ושוק, כן, זה מה שנקרא המורם מהם, האימורים המורמים שניתנים לכהנים, לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם. ובגדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו, למושפע בהם מלא בנת ידם, כלומר, שאדם מתקדש או על ידי שמן המשחה, זה אהרון, או על ידי שימוש, שזה בניו בדורות אחר כך. שבעת ימים התבשל מהכהן תחתיו עם בניו, ושיבוא אלוהי מועד לשרת בקודש, ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש, ואכל אהרון בניו את בשר העיד ואת הלחם אשר בשל פתח עוד מועד, ואכלו אותם, אשר כופר בהם למלא את ידם, לקדש אותם, וזר לא יאכל כי קודש הם. ואם יוותר מבשר המילואים מן הלחם עד הבוקר, אסרת אתם את ארבעה שלו, יאכל יקודשו, ועשית לאהרון ולבניו ככה. ככל אשר ציוויתי אותה אף. שבעת ימים לפני דם, ופר חטא. עכשיו, זה היה קורבנות היום הראשון של המילואים. ופר חטאת, תעשה ליום על הכיפורים, וחיתת למזבח וכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו, שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח מקדש. עכשיו דבר מעניין, במשך שבעה ימים, משה מצטווה להקריב קורבן חטאת. אז כנראה קודם כל שהתורה באה לכפר על מעשה העגל, למרות שהוא עוד לא נעשה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הידיעה שיהיה חטא העגל היא ברורה, ולכן צריך שבעה ימים לכפר על המזבח. עכשיו, יש פה ביטוי מעניין מאוד, והיה המזבח קודש קודשים. האם זה ציווי או שזה עובדה? בפרשת צו, כשיש תיאור של האופן שבו משה פעל בחנוכת המזבח, כתוב שהוא היזה על המזבח שבע פעמים בשמן. עכשיו, ואז רש"י שמה כותב, איני יודע איכן מצטווה על הזיות אלו. הוא לא יודע. משה אומר, אני לא יודע איפה זה נצטווה. אבל בפשטות, רש"י אומר, הוא לא יודע איפה נצטווה משה להזות על המזבח שבע פעמים. אבל בפשטות, זה כתוב כאן, והיה המזבח קודש קודשים. אז כמו שעושים הזיות בתוך קודש הקודשים, אז צריך להזות על המזבח. כל הנוגע במזבח יקדש. ואז יש גם קורבן תמיד. עכשיו, קורבן התמיד הוא מסופר בתורה פעמיים. בפרשת פנחס, את קורבני לחמי לאישה יריח ניחוחי תשמרו להקריבי במועדו, והוא מוזכר גם פה. עכשיו, מה שמעניין שזה כמעט אותן המילים שיש בפרשת פנחס, אבל יש גם הבדלים. ההבדלים פה, הנה, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בין שנה שניים ליום תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, והעיסרון, עשינו בפרשת פנחס, והעשירית האפה, סולת מנחה בלולה בשמן, פה כתוב סולת בלול בשמן קטית, בשמן קטית רבע העין, ונסר רביעית העין יין לכבש האחד. אז אתם רואים שיש פה שינויים מן הלשון בפרשת פנחס. מה הסיבה של ההבדלים ושל השינויים האלה בין מה שכתוב בפנחס ופה, גם ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר הוכניסקה בפנחס, הוכניסקו, תעשה, פה כתוב תעשה לה, ריח ניחוחי של השם, עולה תמיד לדורותיכם, בטח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שם, אשר יוועד לך שם, לדבר אליך שם. למה ההבדלים האלה? יש פה הרבה הבדלים. התשובה היא, אינני יודע, אבל יש פה הבדלים. עכשיו, מה קורה בהמשך? אז הפסוקים האלה שאני מסמן כאן, הם צריכים לימוד מיוחד, וזה יהיה בפעם הבאה, בעזרת השם, שלום.